פעם קורה לי הדבר הזה, מתחלק לכמה הקלטות שונות. כן? אז זה הסבר בעניין הזה. כן? הסבר בעניין הזה זה שבימי משה רבינו, כשהוא דיבר באמת על עם ישראל, אז באמת לא צריך היה שוטר שיפחיד. לעומת זאת, בפרשה שלנו, שופטים שאם תיתן לך בכל שעריך, זה כבר מדובר על הכניסה לארץ ישראל, זה כבר לעתיד לבוא. אז לך תדע, מי יהיה? יהיו כאלה אנשים שצריך להפחיד אותם. אחרת, אנחנו רואים את זה היום יותר מדי, הם לא שמים על מערכת המשפט שום דבר. הביאור הזה, שהיסוד הזה שהגענו עכשיו, שהוא יסוד די חדשני, די מחודש, שיש למעשה שני סוגים של שוטרים, היסוד הזה עוזר להבהיר כמה קושיות קשות מאוד על סוגיות, גם במסכת סנהדרין, וגם סוגיה עקרונית נוספת ברמב״ם, ועוד סוגיה בעניין דברי השח, שהזכרנו אותם בפתיחת הדברים על הפרשה שלנו, שמדובר כאן על שערי הגוף, שמדובר על שופטים שניתן לך בכל שעריך, זה שערי הגוף. הדברים הם ארוכים ומעניינים מאוד ועמוקים מאוד, אבל אני ברשותכם אגיד את עיקריהם. Okay, לא נצלול פה לכל הדקויות, אבל הרעיון מלמעלה. מסכת סנהדרין, דף זין עמוד ב', אומרת שמה הגמרא כך. שמה הגמרא מבארת מה זה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, והיא מבארת גם את מה שכתוב אצלנו, הכוונה בספר דברים, בפרשת דברים, כתוב שמה ועצבי את שופטיכם בעת ההיא. כן, קראנו את זה מקודם. בפרק א' פסוק ט"ז. הגמרא שמה מבארת מה מדובר שם בפסוקים האלה, וכמובן שהגמרא לא משמשת בתפקיד של רש"י, לא בתפקיד של פרשני המקרא, אלא אם הגמרא מבארת משהו, הכוונה שהיה שם קושי. מה הקושי? אומרת הגמרא כך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אשר תלמדם מבעלה. מה זה הלשון הזאת, משפטים אשר תשים לפניהם? משפטים זה משהו שצריך לדעת אותו, כלומר ללמוד אותו. מה ההלכה במקרה כזה, מה ההלכה במקרה כזה? אין, איך פה, מקבלים הלכה, איך פוסקים הלכה? זה, לא שמים הלכה, לומדים אותה. למה כתוב המשפטים אשר תשים לפניהם? שם הרש"י על המקום אומר שזה כשולחן ערוך לפניהם, כן, כאן לקוח המושג הזה שולחן ערוך. אבל הגמרא לא מקבלת כפשוטו, הגמרא מחפשת את הפשט. כן? אז בפשט של העניין, מה זה אשר תשים לפניהם? אומרת הגמרא שם, אלו כלי הדיינים. זאת אומרת, אשר תשים לפניהם הכוונה, באמת יש חפצים. שצריך לשים לפני הדיינים כשהם באים לשפוט. הגמרא מביאה כאן שרבונה כי אבא נפק לדינה אמר איכו הפיקו לי מען חנותיי מקל ורצועה ושופרה וסנדלה. כלומר הגמרא אומרת שמה שרבונה היה יושב בדין ולפני כן הוא היה אומר תביאו לי את כל הציוד שלי מקל ורצועה ושופר וסנדל. מקל ורצועה זה ברור, מה עושים עם זה? שופר זה בשביל הנידוי, ששמת ונידוי וחרם תוקעים בשופר, הדיינים תוקעים בשופר כשדנים את הבן אדם, זה מפחיד מאוד, כן, זה קשה לנו גם קצת ענייני ראש השנה, והסנדל זה בשביל חליצה, בדיוק. אז זה מה שמפרשת שם הגמרא את הפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מיד לאחר מכן, באותו דף, שואלת הגמרא שם שאלה דומה על מה שכתוב אצלנו בפרשת דברים, פרק א', פסוק ט"ז, ועצבי את שופטיכם בעת ההיא. כן? אמר רבי יוחנן, מה זה נקרא עצבי את שופטיכם? אמר רבי יוחנן, כנגד מקל ורצועה, תהה זריז. ככה אומר רבי יוחנן, ורש"י שם מפרש, שיהיו מטילים אימה על הציבור לשם שמיים. כן? ונשאל, כשאתה משווה את שתי הסוגיות האלה בגמרא, זה כמובן מעלה כמה שאלות מאוד ברורות. למה רבי יוחנן מעלה שם בתור כלי הדיינים רק מקל ורצועה, לעומת זאת הדרשה שלפניו נותנת שם גם שופר וסנדל? אז מילא לגבי סנדל, אני יכול להבין למה גם רבי יוחנן דילג על זה, מכיוון שזה לא מטיל אימה על הציבור, זה בשביל חליצה. אבל שופר, שזה בדיוק התפקיד שלו, להטיל אימה לפני או בתהליך הנידוי והשמת והחרם, למה רבי יוחנן השמיט את השופר? עכשיו, לאור היסוד שאמר לנו רשי, או שהבהיר לנו רשי במה שראינו לאל, הדברים ברורים לגמרי. כלומר, מי שמשתמש בכלי הדיינים, כלומר, הכלים שנצרכים לפעולות בית דין ממש, שזה סנדל בשביל חליצה, ורצועה זה בשביל מלכות, ומקל זה בשביל מכת מרדות, והשופר זה בשביל שמטה ונידוי, זה דבר אחד. לעומת זאת, המקל והרצועה שלגבי מדבר רבי יוחנן, זה רק לשוטרים שהתפקיד שלהם, בדיוק כמו שאומר שם הרשי, זה להטיל אימה לציבור. למה צריך להטיל עליהם אימה? ולכפות עליהם לפסק הדין. שישלמו, שהוציא את הארנק וישלם, מה שהשופט השיט עליו. אז אם ככה, ברור למה רבי יוחנן נוקט שם במקל ורצועה, ולא נוקט בשופר. ולמה הוא מדגיש שזה דווקא בשביל להטיל אימה לציבור, ולא בשביל פסק הדין. כי ברור שמדובר כאן על שני שוטרים מסוגים שונים. והדבר הזה מסתבר גם מאוד לפי דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכות סנהדרין, פרק א' הלכה א', הוא אומר בהי לישנה. זאת אומרת שיש שוטרים מהסוג הזה, שהתפקיד שלהם זה לגרום לעם לקבל את הדין. ככה אומר הרמב״ם ביד החזקה בהלכות סנהדרין, ובאופן דומה הוא גם מתבטא בספר המצוות שלו, ובאופן דומה גם מתבטא הטור בחושן משפט, באותו מקום שבו הוא מדבר על ענייני שופטים. נקרא פה כמה ציטוטים קטנים. הרמב״ם אומר, שוטרים אלו בעלי מקל ורצועה, והם עומדים לפני הדיינים ומסבבים בשווקים וברחובות ועל החנויות לתקן השערים וכולי, ולתקן כל מעוות, וכל שיראו בו עיוות דבר מביאים אותו לבית דין ודנים אותו כפי רשעו. זאת אומרת, הדיינים האלו זה השוטרים של היום, ולא כאלה שמבצעים את פסק הדין. זה בעלי מקל ורצועה שמסתובבים ברחובות ועושים סדר, מטילים אימה על הציבור. הטור בחושן משפט שם אומר, ושוטרים הם בעלי מקל ורצועה העומדים לפני הדיינים לרדות על פי הדיינים, לא לבצע את פסק הדין, אלא לרדות, לרדות הכוונה לאכוף את פסק הדין. זאת אומרת שגם הרמב״ם מקבל פה את ההגדרה של שוטר, לא רק במובן הפשוט שזה מי שמוציא לפועל את פסק הדין מבצע הלכה למעשה את המלכות, כי זה כבר אמרנו זה עשה השופט, אלא מדובר כאן בשוטר של הוצאה לפועל של דינים, בדרך הדיני ממונות. זה קושיה הראשונה שההבחנה הזאת היא מתרצת, הסוגיה בסנהדרין, את ההבחנה בין רבי יוחנן למה שמסופר שם לפני כן על כלי הדיינים של רב הונא. שאלה אחרת שהיא הרבה יותר כבדה ברמה העקרונית, מתורצת גם באמצעות ההבחנה הזאת, כן, ועוד פעם נגיד את זה ממש רק בקצרה, זה השאלה שהתורה אומרת אצלנו, שופטים ושוטים תשים לך בכל שעריך אשר משה כאן נותן לך. הכוונה היא בפשטות, התורה מצווה כאן למנות שופטים ולמנות שוטרים. השאלה היא, בתרי"ג המצוות זה שתי מצוות או מצווה אחת? לכאורה.
אחד קשור בשני, אתה לא יכול עוד זה בלי זה או זה בלי זה.
זאת השאלה. זאת השאלה. או שאלה נוספת נכונה מאוד במה שאתה אומר, האם כשאומרים שאי אפשר זה בלי זה, זה באופן אוטומטי כבר גוזר שיש פה מצווה אחת, או שאנחנו באים ואומרים שלמרות שהאחד קשור בשני, כמו דוגמה שתכף נבין, נביא למשל בתפילין של יד ותפילין של ראש, שהם קשורים אחד לשני, בכל זאת זה מנוי כשתי מצוות, תפילין של יד ותפילין של ראש, ואז נדבר גם על תכלת ולבן של הציצית, בדברי הרמב״ם בעניין הזה, הקושייה לרמב״ם. זאת אומרת, הקטע הזה פה הוא סוגיה יותר מסועפת, אז נגיד את זה רק בקצרה. תכלס, עובדתית, כל מוני המצוות, כידוע יש ספר המצוות של רבינו יונה, יש ספר המצוות של רבי סעדיה גאון, יש ספר המצוות של הרמב״ם, ויש ספר המצוות של הרמב״ן. יש כמה ספרי מצוות. יעקב הלוי פעם עשה איזה מחקר ככה לעניין הזה, שהיה בשישית. אז כל מוני המצוות מונים את מינוי השופטים והשוטרים כמצווה אחת. לכאורה למה? אם מדובר כאן בשני מעשים נפרדים, כן, יש לנו ברייתא במסכת סנהדרין, שאומרת לכאורה משהו שהוא בדיוק הפוך. איך אומרת שמה הברייתא? מעיניים שמעמידים שופטים לישראל, תלמוד לומר, שופטים תיתן. שוטרים לישראל מעיניים, תלמוד לומר, שוטרים תיתן. אז יש כאן שתי נתינות נפרדות. אז אם ככה צריך היה להיות שתי מצוות נפרדות. למה זה מנוי על ידי כל מוני המצוות כמצווה אחת? יש כאלה שמסבירים את זה, שמש, כמו שרצית להגיד, שי, שמכיוון שהשופטים והשוטרים מעכבים אחד את השני, אז באמת זה נמנע כמצווה אחת. והם מביאים ראיה לעניין הזה את מה שנאמר בספרי. כתוב בספרי בתחילת פרשתנו, בתחילת פרשת שופטים, כתוב שמה אם יש שוטרים, יש שופטים. אם אין שוטרים, אין שופטים. ובמדרש תנחומה, גם על פרשתנו, כתוב, אם אין שוטר, אין שופט. כיצד? כיוון שנתחייב אדם בבית דין לחברו, אם אין שוטר שיוציא ממנו כיוון שפורש מן הדין, מן הדיין, אין סיפוק ביד הדיין לעשות לו כלום, אלא אם כן מוסר ביד השוטר. נמצא שעל ידי אלו ואלו יחד המשפט נגמר. זאת אומרת, אם אחד תלוי בשני, אז אולי נאמר שזה מה שהופך את זה למצווה אחת. אבל זה דוחק לתרץ ככה. למה? קודם כל הרמב״ם, שמפרט מאוד בענייני מינוי שופטים ושוטרים, לא כתוב שם בשום מקום שמינוי אחד מעכב את המינוי השני. זאת אומרת, להפך, אם יש שופט ואין שוטר, גם ממנים אותו. אם יש שוטר ואין שופט, גם ממנים אותו. אחד לא מעכב את השני. ואפשר היה אולי לתרץ לפי דברי הרמב״ם בעניין של תחלת ולבן, שציצית הרי צריך לעשות גם מתחלת וגם מלבן, ולכאורה שתי עשיות שונות. בכל זאת, מוני המצוות מונים את זה כמצווה אחת. למה? ולמרות שהם לא מעכבים אחד את השני, כי עובדה יש לנו ציצית היום, שיש בה לבן, אין לה תחלת, ובכל זאת אנחנו הולכים עם ציציות בלי שום בעיה, למרות היעדר התחלת. לכאורה צריך היה לפרש שזה שתי עשיות נפרדות, ולכן צריך למנות את זה כשתי מצוות נפרדות. למה בכל זאת זה מנוי כמצווה אחת? אומרים ברמב״ם, מפרשים ברמב״ם, שמכיוון שזה עניין אחד, זה חלק ממכלול שנקרא ציצית, אז למרות שמדובר בשתי עשיות נפרדות, עדיין זה מנוי כמצווה אחת, זה חלק מהקומפלקס הזה שנקרא בשם ציצית. אם כציצית אפשר לעשות מלבן בלי תחלת, או לבן עם תחלת, במילים אחרות, התחלת לא מעכבת, למרות זאת, זה חלק ממכלול אחד, מישות אחת, ממצווה, לכן זה מנוי כמצווה אחת. אבל על זה אפשר להקשות, הרי הנושא של התפילין מהווה כאן סתירה. תפילין, ברור שזה חלק מדבר אחד, זה מצווה תפילין. בכל זאת, מוני המצוות מונים כמצווה אחת תפילין של יד, ומצווה אחת תפילין של ראש. אגב, זה שונה בעניין של ברכות. לפי הרמב"ם מברכים ברכה אחת. כן, רק ברכה אחת, מברכים התפילין של יד ולא מברכים התפילין של ראש. אלא אם כן, הוא פסיק בדיבור באמצע. כן, לעומת זאת, לפי המנהג של האשכנזים הספרדים, אז כן מברכים על גם תפילין של יד, גם על תפילין של ראש. כן? כל אחד, כמובן, דברי אלוקים חיים, זה נכון וזה נכון. כל אחד יש לו מגדולי הראשונים להתעלות בהם. אבל בכל מקרה, אם בכל זאת מדובר כאן על שני עניינים שהם חלק מאותו דבר, למה לא אומרים פה כמו בתחלת ובלבן, שזה הכל חלק ממצוות תפילין ונמנה את זה כמצווה אחת, למה זה מנוי כשתי מצוות? אלא מה צריך לומר? שנכון שזה חלק ממצווה אחת, אבל מכיוון שזה שתי עשיות נפרדות, מניחים תפילין של יד, מניחים תפילין של ראש, בתקווה שזה לא הופך להיות לקרן, זה אגב הפך לסלוגן כבר, אני לא יודע אם אתה יודע. לא, אתה לא מכיר את המעשה, אבל... במסדרונות.
לקחו את זה קשה מאוד.
אישיות אחת מסוימת. לקחה את זה קשה מאוד והפיצה את זה איפה שרק צריך, או שרק אפשר. סיידה. על זה אמר מי שאמר, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. נובחים במובן הלא שלילי. אבל העיקר זה שהשיירה עוברת, המסר עבר. כן, המסר עבר. לפעמים יש מסרים שעוברים יותר קשה, וככל שזה עובר יותר קשה, ככה סימן שהמסר הוא יותר חשוב.
אני חושב שלא עבר. לא עבר. אני מתפלל איתם בבוקר. אולי יש לך חלק.
מספיק אחד. מספיק אחד. דיינו.
אגב, האונקלוס, לפני שבועיים בפרשה שמדבר על פרשת תפילין, מדבר על שני דברים שונים. לתותפות בין עיניך, אז הוא כותב אלו התפילין. ולגבי התפילין של יד, הוא מביא משהו אחר לגמרי.
כן, מה זה משהו אחר?
על ידך, צריך לראות, אני לא זוכר, אבל בפירוש, זה לא תפילין. כאן הוא קורא לזה דבר אחד, ולעיניך הוא קורא אלו התפילין.
בסדר, אז סוף כל סוף, מבחינת הראשונים והאחרונים, פסיקת ההלכה היום, זה תפילין. קוראים שיד זה תפילין של ראש. איך אנחנו קוראים לזה?
שתי מצוות.
כן, זאת בדיוק השאלה. אז למה זה נקרא כשתי מצוות אם זה חלק מתפילין? אז מה התשובה? התשובה היא שזה באמת שתי עשיות נפרדות. אז אם זה שתי עשיות נפרדות וזה מזכה את זה בשני מצוות שונות, בשתי מצוות שונות, אותו הדבר צריך להיות גם בשופטים ושוטרים. מינוי שופטים זה עשייה אחת. מינוי שוטרים זה עשייה אחת. למה זה נמנע כמצווה אחת? אבל לפי מה שאמרנו מקודם, הדברים מסתדרים נפלא. אם מדובר על השופטים של מוישה רבינו, כאלה שהם מבצעים בפועל את פסק הדין, אז הקושיה היא באמת קושיה. אבל השופטים, השוטרים ההם היו רק לזמנו של משה רבינו. זה השוטרים של פרשת דברים. אבל לעתיד לבוא, כן, לארץ ישראל, השוטרים זה השוטרים של פרשת שופטים. וכאן זה לא שוטרים שהם מבצעים בפועל את המלכות. זה רק כאלה שהם עוזרי הדיינים בלאכוף את פסק הדין. מכיוון שהם פסק הדין עצמו, אם צריך להלכות מי עושה את זה? השופט עצמו. ויפילו השופט ועיקר. פסוק מפורש זה פרשת כי תצא, הפרשה הבאה. אז מכיוון שכך, מכיוון שהשוטר הופך להיות באמת רק נספח לשופט, ברור שמדובר כאן במינוי אחד. ולכן זה מסתדר יפה מאוד כמצווה אחת. ולסיום נביא את מה שבאמת אומר בלוח הזמני. נביא את מה שאומר השח על התורה, באמת דבר מאוד ידוע, אבל אז ננסה להטיל את הפירוש הזה של השח על מה שאמרנו מקודם על ההבחנה בין שוטרים מסוג א' לשוטרים מסוג ב', והשאלה היא כשהשח אמר את המשל הנפלא שלו, כן, הציווי הנפלא שבן אדם צריך לקחת את זה ברמה האישית, השופטים ושוטרים יתן לך בכל שעריך, השאלה היא לאיזה שוטר הוא התכוון שם, שוטר א' או שוטר ב', או אולי שניהם, כל שזה יעקב עליה. הלו, ינקלה, מה העניינים? בסדר, חמוד. אנחנו באמצע שיעור עכשיו, נחזור אליך עוד רבע שעה, בסדר? כרבע שעה. בסדר? יאללה, להתראות. תחיל ללמוד היום. לא פשוט. לא פשוט. כן, אז מה אומר השח? זה מה שנקרא יינה של תורה, שבפירושו של רשו. יינה של תורה זה הכינוי של הרבי, למעשה גם האדמור הזקן קורא לזה ככה, זה הפנימיות, פנימיות התורה. השח על התורה אומר, מה? זה לא ממש סוד, כן, אבל כן, יינים של פנימיות. כן, אתה אומר מחיית נכנס יין יצא סוד. כן. זה פרמוזור בעניינים באמת שנהיה הפנימיות. והשחל התורה אומר על פרשתנו ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה הולך על שערי הגוף, גם על שערי הגוף, על העיניים, על האוזניים, על הפה. כלומר, בן אדם צריך שיהיה לו שוטר ומושל, כך בלשון השח, על כל אחד ואחד מאלו האיברים. מה ההבדל בין שופט לבין שוטר? שופט זה שנותן לו את שיקול הדעת מה נכון לעשות, ושוטר זה זה שמוציא את זה הלכה למעשה. אז מה זה השוטר שעליו מדובר שם? אין שם מישהו שנותן מלכות. אז בפשטות אפשר לומר שבפנימי, במובן הפנימי של העניין, כמו שמפרש השח, אז מדובר שם על ההבדל בין הלימוד לבין המעשה. זאת אומרת, השופט זה לימוד תורה. אתה לומד שיקול דעת, מה נכון, מה לא נכון, מה צריך להגיד, מה לא צריך להגיד, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, מתי עושים, מתי לא עושים. כל הדברים האלה, איך בן אדם ידע מה לעשות אם הוא לא למד? אם הוא לא למד, הוא בור. מסכן. לא יודע מה לעשות. מאיפה שידע. אז הוא טועה כל הזמן. אז קודם כל צריך ללמוד. אחרי זה, זה שאתה לומד, זה כבר אומר שאתה גם עושה. צריך לעשות. ויש כאלה שהידע נשאר אצלם תיאורטי. הרי להוציא את זה הלכה למעשה, זה גם לא דבר פשוט. נוציא את זה מהכוח אל הפועל. זה לא דבר פשוט בכלל. אז אפשר להגיד שזאת ההבחנה בין שופטים לשוטרים. השופט זה על כל אחד מהאיברים, כמו שאומר השח, זה שיקול הדעת, הידע, התלמוד, והמעשה זה קיום המצוות. אבל, לפי מה שאמרנו מקודם, המעשה נכלל בלימוד. נכון? אמרנו שהשופט הוא גם מבצע את פסק הדין. זאת אומרת שהמעשה נכלל יחד עם השופט, זו אותה פונקציה. זאת אומרת שכשמדובר כאן על השופט, לפי המובן של פרשת שופטים, הרי הסברנו שהשופט שעליו מדובר כאן בריש פרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, השוטר הזה זה לא שוטר שמלכה, זה לא שוטר של המעשה, זה שוטר שאוכף את פסק הדין. מי שמלכה זה השופט עצמו. אז איך לפי המובן המחודש הזה נכנס פה, משתלב פה, מוסבר פה ההערה הזאת של השח, שמדובר כאן השופטים ושוטרים בכל שעריך, בכל עבריך, ושם אתה צריך מישהו שיגיד לך מה נכון ומה לא נכון לעשות? התשובה היא, נפלאה מאוד, והיא באמת פתיח טוב לחודש אלול, אמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. נכון? ברכות דף ה. זה כתוב שם. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, שנאמר, רגזו ואל תחתר, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. אז אומר שם, אני אומר לי, זה ריש לקיש. כן, בדף ה, עמוד א', תחילת העמוד, אומר שם, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, שנאמר רגזו ואל תחטאו וגומר. עכשיו מה זה אומר? נפלא מאוד. חשבו על זה. נפלא מאוד. הביאור הזה של השח מסתדר מצוין גם לפי הפירוש, היסודות שהנחנו עכשיו. כי נניח שבאדם יודע, נניח שהאדם יודע מה צריך לעשות, ונניח שהוא באמת עושה. אבל הרי יש לפעמים שעומד מולו היצר הרע, ואומר לו, אל תעשה. מה הוא שווה לך? לא כדאי לך, לא צריך. חומרה באלמה. אז נלך עם קרניים, מה יכול להיות? לא נורא. אין, היצר הרע לפעמים עובד שעות נוספות. מה עושים איתו? כופים את פסק הדין. זה השוטרים שלנו. ולשון החסידות זה נקרא בשם ביטוש. צריך לפעמים שיהיה משהו אצל האדם, שכשהוא מרגיש שמצד אחד יש משהו שנכון לעשות, ומצד שני הוא מתחיל למצוא לעצמו 17 סיבות למה לא לעשות את זה, שיהיה לו את אותו קול פנימי שיגיד לו, הלו, אל תוותר כל כך מהר, אל תיכנע. זה השוטר של פרשת שופטים. מבטש אותו. אומר לו, חתיכת יצר רע. כן, ככה כתוב שם במדרש. לומר לו, אתה רע ורשע ומשוקץ ומתואב ומנובל וכולי, כן? זה של נתניה, פרק חפתת. ככה הוא אומר לו. כן, ורק שבאדם מסוגל ליצר על שלו להגיד ככה, זה השופר שבאמת מאפשר לו לעשות הלכה למעשה את מה שהוא יודע שנכון, אבל היצר עומד לו למכשול. ולכן בנבואת הנחמה שקראנו בישעיהו פרק א', שם כתוב והשיבה שופטייך כבראשונה, למה לא כתוב שם שהוא ישיב גם את שוטרייך כבראשונה? השוטרים לא צריך להחזיר, למה רק את השופטים? מאמינו אצלנו שופטים ושוטרים, זה הולך ביחד. למה השיבה שופטייך, איפה נעלמו פה השוטרים? התשובה היא שזה יהיה בימים של העתיד לבוא. לא צריך שוטרים. צריך יהיה רק שופטים. רק לימוד תורה וקיום מצוות. אבל היצר רע יתבטל. לכן לא צריך יהיה את השוטרים. ויהי רצון שנלך מחיל אל חיל בקידוש הגופה ועניינים של תורה ומצוות, גם בהלכה וגם למעשה. ושאני יודע תמיד לעשות הביטוש מתי שצריך ולהילחם ביצרה מתי שצריך, במיוחד עכשיו בחודש אלול, חודש התשובה והרחמים, צריך לקחת את הדברים האלה ולא להישאר אדיש. דבר ראשון שיצרה מנסה לעשות לנו בחודש הזה זה להשאיר אותנו אדישים. יהי רצון שנצא מהאדישות. שהברכה, הייחול הכי גדול שאני יכול להגיד לעצמי, לכולנו פה, זה רצון שנמצא בתוכנו את היכולת להתעורר, ליצור התעוררות אמיתית, שתביא אותנו למסקנה שזה שעת רצון, זה המלך בשדה, כל אחד שרוצה יכול להתקרב ולהגיד, המלך, יש לי בקשה אליך, המלך בשדה. זה ימי רצון, אגב, זה חודש אלול בלבד, סרט ימי תשובה, כבר לא. זה הסגולה העצומה של חודש אלול. כשראש השנה מגיע, המלך חוזר שם למעלה, לארמון. חוזר לכיסא הדין, כיסא המשפט, זה כבר לא בשדה. חודש אלול זה שעת רצון עצומה. צריך לדעת לנצל את החודש הזה. לבקשות, לתחנונים, לתשובה, לתפילה, לצדקה, להעטרה ולהרבות בזכויות. יהי רצון באמת שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת.